טוב, אנחנו בסימן שני י"ח. זוכרים רבותינו? הלכות בישול. סימן שני י"ח. סעיף ט"ו. עמוד 274. אומר השולחן ערוך. להבדיל ממה שראינו בתחילת הסימן ובסימן רשנו ג' שראינו שתבשיל שיש בו מרק, אמר השולחן ערוך בתחילה, בסעיף ד' אמר השולחן ערוך תבשיל שנתבשל כל צורכו יש בו משום בישול למצטנן. כל תבשיל שהתבשל אפילו כל צורכו, עמוד קל"ד, יש בו מדין בישול. מתי? מתי יש בו בישול אחר בישול? בתבשיל שיש בו מרק. אבל דבר שהתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת, זאת אומרת אין בו בישול. מוסיף כאן השולחן ערוך בסעיף ט"ו, דבר שהתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק, נשים לב, יש בו מרק הוא נקרא רטוב, אין בו מרק הוא נקרא יבש. מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שהיה צולדת בו. אומר הרמה ואפילו הצטנן כבר. למה הרמה צריך להגיד הצטנן? כי שיטתו של הרמה מה היא? שתבשיל שעדיין לא הצטנן יש בו דיני החזרה. שיטת המרן מה היא? שהיה צולדת, רותח עדיין. כל עוד הוא רותח אין בו דין בישול, ירד מגדר רתיחה מ-42 מעלות, מ-5 מעלות, יש בו גדר של בישול. אומר הרמה, לא, אם לא יצטנן. ממש קר. אבל אם הוא נעים עדיין, יותר חם מטמפרטורת החדר, אפילו שירד מחום שהיה צולדת בו, אין בו דין בישול אחר בישול, ואפשר להחזירו. אבל, אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק, מותר. יש מקרים לומר, דקול שאינו נותנו על גבי האש או הקירה ממש, רק סמוך לו, אפילו יצטנן מותר, ונהגו להקל בזה, הם לא יצטנן לגמרי. כמו שכתבתי לאל סימן רשנו ג', שמים לב? זה מה שדיברנו בדיני החזרה, שמצד אחד הרמה מחמיר, מצד שני הוא מקל. מי יודע לנו לחזור לנו על דיני החזרה? מה הם הכללים? מה הם העקרונות? הקריטריונים? להחזרת תבשיל שהוא רד מעל גבי האש בשבת, בהנחה שהוא רטוב, כי אם הוא יבש, ראינו עכשיו שאפשר לחמם אותו גם ליד צולדת. שולחן ערוך אומר, רותח, זאת אומרת יד צולדת, וחוץ מיד צולדת זה לא הונח על גבי קרקע. זאת אומרת, לא התייאשנו מהסיר מצד אחד, ומצד שני, עדיין הוא רותח, כי גם אם הוא רותח והנחנו אותו על גבי הקרקע, אי אפשר להחזיר. זה שתי קריטריונים שהשולחן ערוך מצריך לדיני חזרה. אבל הרמה יש לו כללים אחרים. קודם כל מחשבה. אם אדם לא חשב להחזיר את הסיר על גבי האש, גם אם הוא רותח וגם אם זה יודע בידו וגם רק הוא הרים טיפה, אסור להחזיר. קודם כל מחשבה. דבר שני מצריך השולחן ערוך, הודה בידו. זאת אומרת, לא שתחזיק סיר 48 כל הזמן באוויר, אלא ידית אחת מוחזקת. מחשבה ומחזקה ביד. גם מעשה וגם מחשבה. אבל אז מקל השולחן ערוך ואומר שלא צריך שיהיה צולדת, אבל מספיק שלא יצטנן. אז לשים לב, מספיק שלא יצטנן. הרמה מקל, השולחן ערוך מחמיר שיהיה רותח. שאר הדברים, הודה בידו ומחשבתו להחזיר, השולחן ערוך בכלל לא מזקיק. והרמה, מה צריך? צד אחד חומרה, צד אחד כולה. בסדר? זאת אומרת, שאדם לא יכול לבוא ולומר, טוב, אני הולך לפי השולחן ערוך, מספיק שלא הנחתי על גבי קרקע, אבל גם ירדה הטמפרטורה, וזה פחות מיד צולדת, טוב, נסמוך על הרמה. רבותינו, מה שאומרים, עד כאן. תחליט עכשיו מה אתה עושה, שולחן ערוך או רמה? תעשה לנו מטבוחה, כן. במקרה והפלטה כבתה והתבשיל מבושל כל צורכו ועדיין הוא רותח, מקלים להעביר אותו לפלטה אחרת. אני יכול לומר שעל פי השולחן ערוך יכול להיות שיעשו, אבל מקלים כולם. מדוע? עונג שבת. עונג שבת פה מקל לנו בצד הזה. אמרתי, מקלים. מקלים. ומעבירים לשכן. בסדר? כי האדם לא עשה פה שום פעולה. מעבירים לשכן במידת האפשר. אם בן אדם נמצא בחוץ לארץ ואין עירוב חצרות, אז מה השאלה? הוא לא יכול להעביר את זה החוצה. גם סיכה הוא לא יכול להעביר החוצה. זה בואו רק שמותר. כלומר, לא מסבך עם כל מיני תוספות של קושיות. במקרה הקלאסי הזה, אפשר. טוב, אז אומר לנו השולחן ערוך, דבר שהתבשל כל צורכו, והוא יבש שאין בו מרק. ולשים לב, אני אומר שוב להגדרות, כי לפעמים יש אנשים שמתבלבלים בהגדרות, מה הכוונה? יש בו מרק, אין בו מרק, אין בו מרק זה אין בו. ויש בו מרק זה יש. בשום מקום לא כתוב רוב, בשום מקום לא כתוב שהוא שוחה במרק. יש בו מרק. מה זה יש בו מרק? הגדרתנו מה היא? יש בו רוטב שמיש. רוטב שאפשר להשתמש בו. אפשר לקחת בכף לשים על אורז. אפשר לקחת בכף לשים על פרוסות בשר. אפשר לקחת בכף, מספיגים בו את הלחם. כל אחד לפי עניינו או מקומו. אבל אם זה לחלוחית שיוצאת מהעוף, או מפרוסות בשר, כי כל דבר יש בו לחלוחית. ואמרנו פעם שתבשיל שאין בו לחלוחית, מה עושים איתו? זורקים על הסונים. כי דבר שאין בו לחלוחית הוא קשה כמו אבן, נכון? אין דבר שאין בו לחלוחית. כמה שאנחנו נשאיר דבר יבש, נחמם אותו, יוצא ממנו נוזל. אבל זה לא נקרא מרק. טוב, סעיף תזיין, אומר השולחן ערוך, מותר ליתן אינפנדה כנגד האש במקום שהיה צולדת בו. ואף על פי שהשומן שבא שנקרש חוזר ונימוח, זה בדיוק מה שדיברנו. יש לנו איזה פשטידה ממולת בשר, בצק מלמעלה, בצק מלמטה, באמצע בשר, ואנחנו שמים אותו על גבי מקום שהיה צולדת כדי לחמם, וטיפה פתאום רואים ש... איך אומרים? בורקסים גם. ששמים על גבי חום, רואים את הקרטון למטה עם שמן. נכון? זה לא היה קודם. זה כתוצאה מהחימום. בכל מקרה, תמיד משהו מופרש. אין לנו בעיה עם זה. אומר הרמה, וכל שכן קדרה, שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו בעין, דשארי, ויש מחמירים, ונהגו להחמיר, מי הוא במקום צורך, יש לסמוך הסברה הראשונה. מהי הסברה הראשונה? שגם אם זה נימוח קצת ונבלע, אין לנו בעיה. אין לנו בעיה כי זה נבלע בתוך התבשיל, גם נראה מלמעלה שיש איזשהו שומן לפני שחיממנו, שומן קרוש או משהו בדומה. ברגע שזה נבלע אין בעיה, אבל אם בסוף יש לנו זכור שומן, מלא שומן מבישול בשר. ברגע שאנחנו נפשיר, נשים אותו לחמם, נקבל חצי גובה אסיר, מרק. אז ברור שזה אסור. אם זה נבלע בתוך הבשר, אין לנו בעיה. אפשרי הדבר, כי זה אוכל ולא מרק, לא נוזל. סעיף י"ז אומר השולחן ערוך, אסור ליתן צונן על המחם אפילו להפשיר. כל שהמחם חם כל כך, שאילו היה מניחו שם הרבה, היה בא לידי בישול. דהיינו שיהיה יד צולדת בו. שדין מניח על גבי מחם, כדין מניח כנגד המדורה, ואם אינו חם כל כך, מותר. פה אנחנו רואים את הכלל שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, שלא אכפת לי איפה אתה מניח את התבשיל הרטוב, את הנוזל. אם יש אפשרות, תיאורטית אפילו, שנשאיר את זה 12 שעות, 16 שעות, יגיע לחום שאת צולדת בו, אסור להניח את הדקה הראשונה. אבל אם מניחים תבשיל עם רוטב במקום שלא יכול להגיע ליד צולדת בו, הוא יגיע ל-35 מעלות, 38 מעלות, לא יגיע ליד צולדת, כי לא יכול להגיע למצב כזה. החום הוא לא מספיק גבוה, החום המקורי עצמו לא כל כך גבוה. אם שמנו את התבשיל במקום כזה שלא יגיע ליד צולדת בו, מותר להניח גם תבשיל שיש בו רוטב. לא אכפת לי. לא אכפת לי, אז מה? סוג. לא אכפת לי. ברגע שיכול להגיע ליד צולדת בו, אני עובר על איסור. אסור שבשום אופן, שום דרך ושום צורה, התבשיל יוכל להגיע לחום שהיה צולדת בו. ברגע שהוא הגיע לחום הזה, או יכול להגיע לחום הזה, ההנחה כבר אסורה. שאל אותי אם בן אדם חייב מיטה, אני לא בטוח שהוא חייב מיטה. בסדר, אם זו השאלה. אבל אסור להניח במקום הזה. סעיף י"ח, אומר השולחן ערוך, האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור, אם לא נתבשל כל צורכו, אין מוציאים בכף מהם. לשים לב, דבר שהוא לא מבושל כל צורכו, אי אפשר להוציא ממנו בכף. מדוע? מה יש לנו כאן? אומר השולחן ערוך, שנמצא מגיס, ואיכא משום מבשל. זאת אומרת, ברגע שהאדם בא ומוציא בכף, אני לא מדבר כשהוא מערבב. כשהוא מערבב, זה מגיס נטו. זה מבשל נטו. כי מה עושה הערבוב בתבשיל? להגיס, הכוונה היא לערבב. מה עושה ההגסה? מה שלמטה למעלה, מה שלמעלה למטה, וכך התבשיל מתבשל בצורה נכונה ושווה, כי אחרת אם אני משאיר את התבשיל כמו שהוא, מתחילת הבישול ועד סופו, מה יקרה? תחתית תשרף, ולמעלה, או שיתבשל או שלא. זאת אומרת, יש לנו פה חלק ממהלך הבישול הוא לערבב. אומר השולחן ערוך, להוציא בכף מתוך תבשיל שלא מבושל כל צורכו, לא שהוא עכשיו מערבב, הוא מוציא מלמעלה בכף. אבל ההוצאה עצמה יש בה מדין מגיס. יש בה מן המבשל. אם הוא יגיס ממש, זה מבשל. פעם יצא לי להיות בבית מלון, בליל שבת. פתאום אני רואה את הטבח בליל שבת, פותח מכסה שיסיר, לוקח כף, עושה ככה, את התרווד. לא מצקת. מצקת זה לכל צלחת, תרווד זה לכמה. עושה ככה. אני אומר, מה אתה עושה? אומר לי, מה אתה רוצה? שכל השומן יישאר למעלה? צריך שזה... אמרתי לו, פיך ענה בך, כי אני נתתי את משיח השם. אז אתה בעצמך אמרת, אבל מה אתה עושה פה? אתה גורם להשבחת התבשיל. גורם להשבחת התבשיל, במילים אחרות זה... דין בישול. אם אמר המלך את מבשל, סיפור נוסף, עוד רגע נראה את הסיום של השולחן ערוך. אבל באופן עקרוני, לשים לב, הערבוב גורם לשיבוח. הוא גורם להשבחה של התבשיל. ברגע שהוא גורם להשבחה של התבשיל, בעצם הוא מבשל. עד מתי יש דין בישול? בשבת. עד מתי יש דין בישול? זוכרים מחלוקת חכמים וחנניה? רשנו ג' מתי אפשר להשות על גבי קירה שאינה גרופה וכתומה? חנניה אומר, ברגע שהוא מגיע למאכל בן דורסאי, אין חשש שמא יחטא בגחלים. חכמים אומרים, מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו. כי מצטמק ויפה לו, עדיין יש חשש שיחטא בגחלים. נו, אז יכול להיות שפה זה אותו דבר. לפי מה אנחנו פוסקים? מתי יש דין בישול? האם דווקא כשמצטמק ורע לו? או אפילו מצטמק ויפה לו? או כמאכל בן דרוסאי? אומר השולחן ערוך, ואם נתבשל, כל צורכו מותר. מה מותר? מה מותר? מה הוא אסר עכשיו? שימו לב, מה החלק הראשון של הסעיף? החלק הראשון של הסעיף, להוציא. כן, הוציאו אותו מעל גבי האש. הוציאו מעל גבי האש, ו... הוא נמצא עכשיו מחוץ לאש. השאלה אם מותר להוציא בכף. האם מותר להוציא בכף מתוך הסיר איזשהו תבשיל? לא לערבב. לערבב בכל מקרה זה שיבוח של התבשיל. אנחנו מדברים פה אם מותר להוציא בכף מלמעלה. בוודאי. כתוב מפורש. שעבירן מרותחין מעל גבי האור. מדברים פה מרן, מפורש. אם לא נתבשל כל צורכו, אין מוצאים מהם בכף. בכלל לא מוצאים בכף. שנמצא מגיס, ויקרא מישהו מבשל. ואם יתבשל כל צורכו, מותר. מה מותר? להוציא בכף. כתוב שמותר לערבב. אם מבושל כל צורכו, זה לא כתוב בשום אופן. אתה עכשיו, אתה יודע מה? אני מברך אותך, אני את הדתי. מה נפעלת? זה מביא אותך להיות דתי? למה אני אומר את זה? כי הדתיים תמיד אוהבים להתפלפל במה שאומרים. אמרנו דברים, בורים, פשוטים. ואם הוא עשה ונהיה וכתוצאה מזה הסתובב והלך, עזוב אותנו. תן לנו מנוחה. אתה צודק בשאלה, אבל קודם כל, להבהיר את ההלכה הפשוטה, הברורה. אחר כך פלפולים. אתה יודע, יש לנו אצבע כזאת, אבל שהיא קצת... בקשת. עשינו כמה סיבובים בחיים. אבל באופן עקרוני אני מרסים לב. קודם כל ללמוד מה הפשט. אחרי שדע מה הפשט, אפשר להתחיל ולראות מקרים מיוחדים. קרה לנו, העצבנות הזאת של אוי ואבוי מה יקרה לי אם אני אכניס את הכף, אני יודע, עזוב. קודם כל לדעת מה היסוד. היסוד הוא דין מגיס זה מערבב. אסור לערבב בכלי ראשון. בסדר? גם אם הוציא אותו מעל גבי האש. השאלה אם הוצאנו מעל גבי האש, אם מותר להוציא בכף מהסיר. אומר שולחן ערוכים, הוא לא מבושל כל צורכו. אסור. ואם הוא מבושל כל צורכו, מותר. מה מותר? להוציא בכף. זה לשון שולחן ערוך. אני בכוונה מעריך בסעיף הזה, כי אני יודע שיש שאומרים אחרת. לא סתם אני מעריך, ולא סתם ככה חתכתי. כי אני רוצה שנראה את לשון השולחן ערוך. אפשר לעשות כל מיני הסברים. פשט. סדר לימוד. עברית. קלה של השולחן ערוך. דרך אגב, שחי בתקופה של הארי הקדוש, שהיום יום ההילולה שלו. בסדר? היו ביחד. טוב. כמובן שהרבי יוסף קארו היה מבוגר, נפטר מאוד מבוגר. והארי הקדוש בכמה נפטר? 8. ב-36 הגיע לארץ, ב-38 נפטר. אחריו. אני חושב 30 שנה. 30 שנה אחריו נפטר. וגם נפטר בין 70 ומשהו. 70 ומשהו. עטפסתי על המילה, אבל זה מה נראה לי. בסדר? טוב. אומר הרמה, מה זה? סליחה, אבל, ממשיך השולחן ערוך ואומר, צמר ליורה, אף על פי שקלת העין, אסור להגיז בו. זאת אומרת, ששמנו צמר בתוך קערה עם צבע, איך היו צובעים צמר פעם? לוקחים קערה, יורה, פיילה, בלשון אחרת, שמים בתוכה צבע, שמים פנימה את הצמר, מרתיחים ומערבבים. גם אם הצבע כבר נקלט בצמר, בכל זאת אסור לערבב. מדוע? אסור לענה אותו בכף. מדוע? כיוון שבכל מקרה צבע תמיד משתבח על ידי צביעה נוספת. אי אפשר להגדיר פה מבושל כל צורכו. אומר הרמה, ולכתחילה יש להיזהר אף בגדרה בכל עניין. מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו. הכל, אומר הרמה, תמיד להיזהר. בכל עניין. מה הוסיף הרמה על השולחן ארוך? מבושל כל צורכו, גם מצטמק ורע לו, וגם יבש. גם להיזהר בהגסה. בואו נראה את המשנה ברורה על הסעיף הזה. האילפס והקדרה שהעבירן מרותה, חינקת שהעבירן לריבותה, דאפילו בזה אסור, סעיף קטן קוף י' ג' כשלא נתבשל כל צורכו. או נתבשל כל צורכו, אפילו עומד על גבי האור, מותר להוציא בכף. שמים לב מה כותב פה? המשנה ברורה, כן משמע בבית יוסף. אבל באליה רבה מסיק שיש לאסור בזה. שמים לב מה כותב המשנה ברורה? כמו שאמרנו? לא כמו שאמרנו. לדייק בדברים. המשנה ברורה כותב שמשמע בבית יוסף שמתבשל כל צורכו, אפשר גם גלבי האש להוציא בכף. לא רק שאפשר להוציא בכף שאווירן מרותחין, אלא גם כשזה נמצא על גבי האש, אם מתבשל כל צורכו. ראינו את זה בסעיף? בואו נחזור עוד פעם על הסעיף. האילפס והקדרה שאווירן מרותחין מעל גבי האור. מה הנתון הראשוני? האווירן מרותחין מעל גבי האור. אז, אם לא יתבשל כל צורכו, אין מוצאים בכף מהם. שנמצא מגיס, ויקע משום מבשל. ואם יתבשל כל צורכו, מותר. מה מותר? להוציא בכף. מתי? כשאווירן מרותחים, מעל גבי האור. מה אומר המשנה ברורה? הבנתי מהבית יוסף, שגם כשלא העברנו מעל גבי האש, אפשרי. ברורה הדעה הזאת? אני מקודם הדגשתי ואמרתי שאני מפרט את הלשון של שולחן ערוך כי יש דעות אחרות. כשיש משהו בבית יוסף ויש משהו בשולחן ערוך, לפי מה פוסקים? מה? שולחן ערוך, למה? מה נכתב קודם? בית יוסף. מה נכתב אחר כך? ואם השולחן ערוך לא כתב מפורש, אז מה הוא התכוון? שמה שכתוב פה, זהו זה. המון דברים יש בבית יוסף. הרמה גם הביא הרבה פעמים דברים מהבית יוסף, שהשולחן ערוך לא פסק אותם. וזה לכאורה סותר. לשים לב, אני אומר לנקודה הזאת, כי במקום הזה, כמו שאמרנו, יש כאלה שרוצים להקל על פי הבית יוסף ולא על פי השולחן ערוך. מה יוצא לנו מכאן? למה אנחנו מדגישים את הדברים? אמרנו בשם המשנה ברורה, והוא הלכה, שאם יש מקום שיש מחלוקת בפסיקת ההלכה, יש דעה שאומרת שמותר, יש דעה שאומרת שאסור, ואנחנו בדרך כלל נגיד, תפסנו את השיטה שאסור, ובא מישהו ועשה כשיטה המקלה, כשיטה המתירה, ואנחנו נוהגים לאיסור. מותר לנו לאכול את התבשיל הזה? מה אומר המשנה ברורה? מותר. כל דבר שנעשה בשבת ויש מי שמתיר אותו, הוא לא אוסר את התבשיל. חשוב לדעת את זה, כי מגיעים הרבה פעמים למקומות שיש לנו בעיה. עשו כך, עשו אחרת. אם יש דעה בהלכה שמקלה, אתה יכול לאכול. משום שיש דעה שמקלה. בסדר? איפה? איפה סתם, ואיפה יש, ואיפה. תראה לי. אם היה, הייתי אומר, בסדר, אין פה סתם ויש. יש פה שני מקרים. שולחן ערוך מביא סתם ויש?
לא,
בדרך כלל, סתם ויש, הלכה כי סתם, בסדר. אבל זה לא קשור פה. בסדר? עוד פעם, אבל יש מי שהתיר. כיוון שיש מי שהתיר לך תחילה, ואנחנו נוהגים לאיסור, אז סומכים עליו, כדי לא לאסור את התבשיל. אני הולך לקיצוניות עכשיו. הורים שמו, הם רצו ללכת לקראת הבן, שברוך השם לומד במכון מאיר. אמרו לו, שמע, שמים פלטה, קנינו פלטה לכבודך, קנינו מחם, קנינו, שום בעיה. שבת בבוקר הוא הולך לתפילה, הוא חוזר, הוא היה על הפלטה מרק חם. טוב, נו, הורים, מה עשיתם לי פה? מה עשיתם לי פה? אסור. מותר לחמם מרק, תבשיל. אמרנו ליד סולדת בו אסור. אפילו כנגד המדורה. שולחן ערוך מפורש, נכון? מרן אמר לא, תדעו לכם, אני יותר לא בא הביתה. מכירים את זה? כל אחד עבר פעם איזה חוויה כזאת. של כפייה דתית על בני הבית. מה אומר לנו המשנה ברורה? כיוון שיש דעה בתמון שאפשר לחמם גם ואין בישול אחר בישול בלח, ואנחנו לא סמוכים על הדעה הזאת, וכל מי שהגיע לארץ ישראל אומרים לו תתנהג כמו כולם. כיוון שיש דעה שמקלה, התבשיל לא נאסר, אפשר להשתמש בו. הגענו למקרה סוף הדרך מבחינת עשיית הדברים, כי יש הרבה דברים ביניים, כל מיני דברים יכולים להיות פה, יכולים ליפול בבורות גדולים ולקפוץ ישר החוצה. למה? כי יש דעה שמקילה. עוד פעם, מה זה יש דעה שמקילה? לא יבוא לי היום איזה מישהו, איזה צילגר אחד יוציא פסקים בוויינט ויגיד ככה עושים, לא מתחשבים בכלל. אתה רואה, דעה של רבותינו מופיעה במקורות, ברור. היום יש כל מיני דברים בעולם. תמיד מישהו בא אליי, אמרו לי שרוב הפוסקים אומרים כך וכך. מי זה רוב הפוסקים? איך אתה, מה ספרת? מה מדדת? דרך אגב אמרתי לו, לא שאלו אותי. אם לא שאלו אותי, כנראה שהרוב יחד איתי, כי את הרוב לא שאלו. אז מה זה רוב הפוסקים? רוב אלה שהוא ראה בגוגל. מכירים אותו, נכון? את הרב הזה, אתה מכיר את הרב הזה? רב גוגל. השתבח שלו. ועכשיו הוא גם קיבל רבי. כמו הארי הקדוש, חוכמת הפרצוף. פייסבוק. כולם רואים את זה. הכל הפנים, הכל משחקים חיצוניים. האנטיתזה של הארי הקדוש שראה מהפנים פנימה, הפנים, הם רואים את הפנים, את המסכה. כי הכל מסכות. כמה זה עקום. כמה זה לא נכון. בסדר, רבותינו? זה היסוד לכל. טוב, נתקדם. טוב. המשנה ברורה אומר, כן, אבל באליה רבה מסיק שיש לו יסור בזה. שנמצא מגיס, וכל שכן להגיס ממש שעשו. ויש חיוב חטאת בזה לפי מה שפסק השולחן ערוך לעיל בסעיף ד' שבזה מסייע ומקרב לבישול וחשיב כמבשל. אבל אם יתבשל כל צורכו מותר אפילו להגיס בו דן בישול אחר בישול כדי לעיל בסעיף ד'. אסור להגיס משום צובע, שכן הוא מלאכת הצביעה להגיס תמיד כדי שלא יתחרך, גם על ידי הגסה נקלט הצבע בצמר יותר. ומה קורה בתבשיל? תבשיל שלו מערבבים אותו, מה קורה לו? גם לכך, אז מה ההבדל? צבע זה יותר משמעותי. אב בגדירה, להפוך גדירה לקערה ולא יוציא בכף. זאת אומרת, תיקח את הכל ויהפוך. והאם באחרונים שלא נגן להחמיר בזה, שבאמת העיקר כמו שכתבנו מתחילה, שמבושה כל צורכו, אפילו להגיס מותר. כמובן לכמה סימשים, כף א' סוף סעיף י"ט. שימו לב שהמשנה ברורה מקל יותר מההבנה שלנו בשולחן ערוך. והרוצה להחמיר, החמיר בהגסה ממש. אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל. ושנתבשלה כל צורכה ואינה על האש. זאת אומרת, להוציא מסיר אחרי שהתבשל כל צורכו בכף, אין בעיה. להגיס, אומר השולחן, המשנה ברורה, יש שתי דעות. בסדר, ואנחנו על פי רשימה הפשט שראינו בשולחן ערוך, ראינו שזה אסור. שכל מה שמותר זה להוציא בכף. אז זה באמת הבנה בשולחן ערוך שהיא מחמירה יותר מאשר המשנה ברורה, ואני כבר מדגיש ואומר, יש שאומרים בדיוק הפוך ממה שאני אומר. אבל אני משתדל לקרוא שולחן ערוך פשט. ואם אני מסתכל על פשט המילים, זה הפשט. וכל השאר, פלפולים. וכשמתפלפלים, אז גם מתבלבלים. בסדר? טוב. סעיף י"ט, אסור לתוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה, אפילו בניצלה הצלים מבעוד יום, שמכל מקום מתבשל השום והשמן. כמובן מדובר על שמן לא מבושל, כבישה קרה, שמן סייט, ועל שום שהוא שום חי. ברגע שהוא יבוא על גבי המקום הרותח הגדול הזה, הצלי, אז הוא יתבשל. כי זה נמצא
גם זה,
על גבי האש.
גם זה, נגיד אני שם את זה משך דקה, שבפועל זה לא יקרה?
אין דבר כזה. ברגע שאני שם,
שמן.
גם זה מתבשל. טוב, בזה סיימנו סימן שי"ח. ברוך השם, לחיים טובים ולשלום. שנזכה בעזרת השם, הזמן הבא לשי"ט.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313. 02-646-1313.